ברוכים הבאים למפת התלמוד. שוענו היום גיטין דף פי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שוענו היום מתחיל מתחילת הגמרא שנמצא באמצע דף פי, אחרי שבשיעור הקודם למדנו את המשנה הארוכה, וכן נתייחס לתוכן המשנה דרך הגמרא, ובשוליים תחת הכותרת נושא אנחנו כתבנו הטעם שתקנו לרשום המלכות בגט. בתחילת המשנה הוזכר טעות, מה שיכול להיות טעות בהכנת גט, דיינו מי שגר, מי שיושב בבבל, והתאריך של השטר כתוב לפי כמה שנים קיים המלכות, בלשון המשנה, מלכות שאינה הוגנת, ועוד מעט נראה שהכוונה היא למלכות רומי. וזה פשוט לא בסדר. אם אתה יושב בבבל, אתה צריך לתאריך, לרשום תאריך בשטר כפי שנים שהמלכות המקומי נמצא בשלטון, ולא כפי שני מלכות אחרת. וכפי שאמרנו, המשנה התכוונה למלכות רומי, אבל המשנה לא אמרה רומי בפירוש, אלא התייחס לרומי כמלכות שאינה הוגנת. אומר הגמרא, מהי מלכות שאינה הוגנת? תשובה, מלכות הרומאים. ומה היא קוראה לה מלכות שאינה הוגנת? למה זכתה בברכאות רומי לכינוי הזה? תשובה, משום דאין להם, לא כתב ולא לשון. במלכות רומי היה כתב אבל לא משלהם, אלא משל אומה אחרת, ולא לשון משלהם. אמר אולה, מפני מה תקנו מלכות בגיטין? למה בכלל התארוך של גט הוא לפי השנים שהשלטון המקומי מושל? תשובה, משום שלום מלכות. שואלת הגמרא, לפי מה שלמדנו במשנה, שאם כתבו תאריך כפי מלכות אחרת, הגט אינו גט, ואם היא מתחתנת עם גבר אחר אחרי שהיא קיבלה גט בתאריך לפי שנות מלכות אחרת, הילדים יהיו ממזרים. בסופו של דבר זה סך הכל עניין של כתיבת תאריך. למה זה כל כך משנה בעניין כשרות הגט? להפוך אותה, אם זה לא נכתב כדין, להפוך אותה לאישה אחרי שהיא קיבלה את הגט שעדיין אשת איש. וזה שאלת הגמרא עכשיו. ומשום שלום מלכות, בגלל השיקול הזה שנקרא שלום מלכות, תצא והוולד ממזר? אם היא מתחתנת אחרי שהיא מקבלת גט עם תאריך לפי מלכות אחרת, זה אפילו לא טעות בתאריך, זה רק שמזכירים שנות המלכות האחר, זה הופך אותה להיות עדיין אשת איש, דהיינו הגט אינו גט. אם היא מתחתנת ויולדת ילדים, הם ממזרים? הגמורין, נכון, שמעת נכון. רבי מאיר לתמי, סתם משנה הוא לפי התנא רבי מאיר, סתם משנה כמובן המשנה שלא מופיע בו שם, אבל אם הוא כך, הוא לפי רבי מאיר. הוא דיאמר רב המנונה משמי דאולה. אומר היה רבי מאיר, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, הוולד ממזר. אז זה כללי המשחק, כמו שאומרים, שאם אתה משנה ממה שהחכמים קבעו שצריכים לעשות, אז הגט בעצם אינו גט, והיא עדיין אשת איש, ואם היא מתחתנת עם גבר אחר, הוולד ממזר. לשום מלכות יוון. ראינו במשנה כמה דוגמאות של, נקרא לזה, טעות. אם אתה לא כותב לשם המלכות שבו אתה נמצא, אלא, למה, כבר הזכרנו, מלכות רומי או מלכות יוון, יוון ומדי, או לפי כמה שנים מאז בנו בית המקדש, או מחורבן הבית, כל הדברים האלו הם פוסלים את הגט. למה צריכים את כל הדוגמאות האלו? ובשורות הבאות נתייחס לשאלה הזאת, וגם תשימו לב שהשורות האלו מסומנות כנקודה ארוכה. וצריכה. אחרי הדיבור המתחיל לשום מלכות יוון, אבל הכוונה בהמשך הגמרא זה על כל הדוגמאות האלו שהזכרנו בעל פה. אני צריך את כולם, וצריכה. דהי השמין המלכות שינה הוגנת, שזה פוסל את הגט, זה אני יכול להבין, משום דמליכה. היא כעת מולכת. יש, אני יושב בבבל, ובאותו זמן, עד בבל, זאת אומרת, כל היבשות או היבשת לפני גבולו של בבל, שלט רומי. אז מאחר שהם, נקרא לזה, מתחרים, אז זה באמת יכול להיות בעיה חמורה ופוסל את הגט. זה יגרום קינה והפרת שלום מלכות. אבל מלכות מדי או מלכות יוון, מדי והווה, הם לא קיימים, זה היסטוריה. אז למה שזה יפסול את הגט? ויש מן מלכות מדי ומלכות יוון, משום דה מלכות ההוו. בכל זאת, הם היו גם מלכויות. ולכן זה יכול להיות הפרה של שלום מלכות. אבל בניין הבית, מה ידע הווה, וזה היסטוריה, איך זה בא ומהווה, נקרא לזה איום על המלכות המקומית, העכשווית, ויש מן בניין הבית, גם זה יש צד להבין, דאמרי, הממשלה המקומית יכולים להגיד, כמדקרי שבחיו, הם זוכרים את הזוהר שלהם, את שנות השנים המשובחים שלהם, וזה יכול לגרום קנאה. אבל חורבן הבית דצערה הוא אימה לו, אבל אם אני כותב כמה שנים מחורבן הבית במקום כמה שנים של המלכות הנוכחי, הרי זה דבר מצייר בכלל. למה שזה, למה, אז זה הייתי חושב לא יפסול את הגט. אז המשנה אומרת גם זה צריכה, לכן אני צריך ללמד את כל הדוגמאות האלו. ראינו במשנה, היה במזרח וכתב במערב. מן, מי זה? על מי מדובר? אילמה, בעל שעבר במזרח וכותבים שהוא במערב. אז זה לא יכול להיות הפירוש, כי היינו שינה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה. המשנה מתייחסת לדבר הזה בכותרת הזאת, שמדובר בשינוי שם עירו. זה לגבי הבעל. אז מה זה היה במזרח וכתב במערב? למי מתכוונים? אלא לאו סופר. מדובר או סופר שהוא נמצא בשעת הכתיבה במזרח, והוא כותב שהגט נערך במערב. כי גם אלו הוא רב לספרי, כמו שרב אמר לסופרים, כמו שהוא הנחה לסופרים, וכן אמר לו הוא רב הונה לספרי, כי יתביטו בשילי. כשאתם יושבים לכתוב את הגט במקום ששמו שילי, כתובו שילי, שבשילי נכתב, ואף אגב דמימסרה נחומי לי בהיני. למרות שקיבלתם את ההזמנה לכתוב את הגט במקום אחר, בשמו היני. וכי יתביטו בהיני, כשאתם יושבים בהיני לכתוב בפועל את הגט, כתובו בהיני, תכתבו שהגט הוכן בהיני. ואף אגב, דה מימסרה נלכו מילי בשילי. אמר רב יהודה, אמר שמואל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. זו דברי רבי מאיר, שמה שהגט נפסל משום שלום מלכות. אבל חכמים אומרים, אפילו לא כתב אלא לשם סנטר שבעיר, הרי זו מגורשת. רש"י, שורה ראשונה, סנטר, מפרש בבבא בתרא, בר מכוויניה, זקן הממונה להיות בקי בנחלת גבול שדה כל איש ואיש. היום אולי הוא נקרא מודד, זה תפקיד, ובגמרא מדובר על תפקיד ממשלתי. אז אם כתבו את הגט לפי השנים שאותו סנטר הוא בתפקיד, זה גט כשר, זה לפי החכמים. ההוגיתא דבקטיב בי לשם איסטנדרה דבשחר. רש"י כותב איסטנדרה דבשחר, שלטון של בשחר, זה שם מקום, עבדו של מלך. שלחה רב נחמן ברב חיסטה לקמי דרבה, כי אי גבנה מאי. מה בעניין כשרות הגט, אם הוא נכתב לשם אותו אישיות, אותו פקיד. שלח לי, רבה ענה, אפילו רבי מאיר מודי, הוא מודה שהוא כשר. זאת אותו רבי מאיר שאמר שאם כותבים לשם מלכות אחרת הגט פסול משום שלא מלכות, אבל אם כתבת לשם אותו איסטנדרה הגט כשר. שואלת הגמרא, מה הייתה, למה רבי מאיר מודה פה שהוא כשר? תשובה, מאותה מלכות הוא פקיד, או כמו שרש"י אמר מקודם, הוא עבד של המלך המקומי, אז הוא לא בעיה של מלכות אחרת. שואלת כמו, מה ישנה מסנטר שבעיר? עליו, מה שראינו למעלה, שורה ראשונה ושנייה, החכמים אומרים שזה כשר, אבל רבי מאיר חולק במקרה כזה. הגמרא עונה, הטעם זילה להו מילתא, הכה שביחה להו מילתא. יש הבדל איכותי בין הסנטר לאיסטנדרה. אם כותבים לפי השנים שאותו סנטר בתפקיד, זה זלזול, מה שאין כן האיסטנדרה. ורש"י כותב זילה להו מילתא, שאין שולטנות גרועה מזו, ובושת הוא למלך שנזכר זה. ושדווקא כתבו לפי השנים של אותו סנטר, והניחו כל שאר משרתיו. וזה בניגוד לאיסטנדרה, שאמרנו שאפילו רבי מאיר מודה הוא שהוא כשר, כי שביחה. רש"י אומר לפי ששולטנותו חשובה. חזרה לגמרא, אמר רב אבא, אמר רב הונא, אמר רב, זו דברי רבי מאיר. אבל חכמים אומרים, הוולד כשר. בגט שנכתב בשינוי מלכות, לפי החכמים, אם היא מתחתנת ויולדת מהגבר השני, הוולד כשר. זאת אומרת, הגט, מאחר שמעיקר הדין הוא גט כשר, אם היא מתחתנת עם גבר אחר, זאת גרושה לכל דבר, והיא יכולה להתחתן עם גבר אחר ולהוליד ילדים. ומודים חכמים לרבי מאיר, שאם שינה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה, שהוולד ממזר. אלו הם שינויים מהותיים בגוף הגט, ולכן הגט פסול מעיקר הדין. ולכן במקרה כזה, שאם היא מקבלת גט עם שמו שאינו של בעלה, כלומר ששינו את שמו או שמה, או שם עירו ושם עירה, היא לא יכולה להתחתן. אמר רב אשי, אף ענה נמי תנינה. תשימו לב, יש נקודה ארוכה לקראת השורות הבאות. אז רב אשי אומר שמה שנאמר עכשיו על ידי רבי אבא בשמו של רב הוא מבוסס על מה שכתוב במשנה. והנה ציטוט מהמשנה, שינה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה, תצא מזה ומזה, בכל הדרכים האלו בה. רק נחזור, לפני שנתקדם במראה, נחזור לפי החץ לעמוד א', אתם תראו בשורה, למה השורה הרביעית מלמעלה, החץ המקביל, וזה מופיע אחרי, הרבה אחרי שהמשנה הזכירה נושא של שינויים המבוססים על, בענייני שלום מלכות, שהופיע בתחילת המשנה בדף עין תת עמוד בית, ובתחילת המשנה אחרי שהיא התייחסה לבעיות האלו שאנחנו קולים תחת הכותרת שלום מלכות, המשנה אמרה תצא מזה ומזה וצריך גט מזה ומזה וכולי. במרחק לא מבוטל משם, בדף פי עמוד א', המשנה דיברה על שינה, שמו, שמה, וגם שם כתוב בשורה חמישית מלמעלה, בפי עמוד א', תצא מזה ומזה. והזכרנו שתחילת המשנה שמדיברה על שיקולים של שלום מלכות זה אליבא דרבי מאיר. עכשיו, עם הרקע הזה, אומר רב אשי שהדין שנאמר עכשיו שחכמים בעניין שלום מלכות הם מכשירים את הגט, אם יש שינוי בעניין מלכות, אבל הם מודים שאם יש שינוי בשם, שם האישה, שם הבעל, שם העיר, או שם עירו, שם עירה, שזה גט פסול לגמרי, והוולד ממזר. אפשר להוכיח את זה לפי דברי רב אשי, כי מובא במשנה את הקטע הזה שקראנו שינה, שמו, שמה, שם עירו, שם עירה, תצא מזה ומזה בכל הדרכים האלו בה, כל ההפסדים שהוזכרו מוקדם יותר שייכים גם פה, המן קטני לה. מי חיבר את הקטע הזה שבמשנה? אילי מרבי מאיר, שהוא התנא של תחילת המשנה, לערבינו ולתנינו. היו צריכים לשנות, ללמד את זה ביחד, להרבינו, להרב יחד את הקטע הזה עם ההתחלה של המשנה, יחד עם הקטע שמדבר על משנה שם המלכות. אז, אבל לא, הוא מנותק משם. אלא שמע מינה רבנן, שהקטע הזה הוא אליבא דרבנן. הוא בוודאי, רבי מאיר יסכים. שמע מינה. אז מכאן ההוכחה שכשמגיעים לשינוי שמות, כמו שאמרנו עכשיו, גם הרבנן יסכימו שזה גט פסול. כל הראיות שאמרו וכולי. במשנה דובר על איסורי ערווה, ואמרנו בשיעור הקודם הדוגמה שאדם שנשא שתי נשים ואחת מהם הייתה ערווה לאחיו, והדוגמה הפשוטה ובין נשא בת אחיו, הדוד התחתן עם אחיינית, ולרובן הזה שאחיו שמו שמעון, לרובן הזה היה עוד אישה. והמשנה דיברה על מקרה שהצרה על פני הדברים היא פתורה. במקרה שהבעל רובן מת ללא ילדים, הצרה פטורה לגמרי מייבום, כי היא צרה לערווה, צרת ערווה, כפי שהמשנה בתחילת מסכת יבמות מלמדת, אין פטורות מייבום מחליצה. בינתיים, אחרי שזה ברור שהיא הצרה פטורה מייבום מחליצה, הלכה ונישאת לאדם מן השוק, נקרא לזו אדם זר. אבל כפי שהמשנה מלמדת, אם נמצאת הערבה בת שמעון בדוגמה שלנו כאילונית, זה אומר שהיא מעולם, מבחינת מקחתות, מעולם לא הייתה נשואה לראובן, והצרה הזאת היא מיועדת לאיבום, אבל אמרנו שבינתיים היא הספיקה להתחתן עם אדם זר. אז המשנה אומרת, תצא מזה או מזה, היא אותה צרה, היא צריכה לעזוב את הבעל שהיא ניסית אליו מן השוק, וגם אסורה לאיבום, לא יכולה להתייבם. עכשיו הגמרא, סליחה, המשנה הביאה עוד סיפור דומה, אבל לא עם צרת ערווה, אלא ראובן ושמעון. ראובן היה נשוי שתי נשים. הוא מת ללא ילדים. שמעון איבם אישה אחת. אגב, אני לא אמרתי מקודם, אבל הוספנו בה בשוליים תרשימים שמדגימים את הסיפורים האלו. אז אנחנו רואים בתרשים השני שאותו ראובן מת, השאיר שתי נשים, אחת מהם קימה איבום עם שמעון, וכידוע רק אחת מתייבמת, וזה משחרר את השנייה להתחתן עם אדם זר. וכך קרה, השנייה התחתן עם אדם זר, אבל בשלב מאוחר יותר התברר שזאת שאיבמה, שהתייבמה לשמעון, איילונית. זה אומר לנו שהיא לא הייתה אישה משום מקחתו, היא לא הייתה אשת ראובן מעולם. ומה זה אומר? שהאישה השנייה היא היבמה, היבמה היחידה. ובינתיים אבל היא נישאת לאדם זר. אז גם במקרה כזה המשנה אומרת שהיא צריכה לעזוב את הבעל שאיתו היא התחתנה, וגם אסורה להתייבם לשמעון. בשני המקרים הנשים הצרות שחשבו שהן משוחררות נישאו לאדם זר. אז כאן הגמרא עושה, היא רוצה לדייק. אנחנו חוזרים לגמרא, נישאו אין, אם אין נישאו לאותו אדם מן השוק, אז אנחנו אומרים שאסורות לחזור ליבם. זינו, לשון זנות, זינו לא. אם נקרא לזה היבמה בפוטנציאל, או נקרא לה הצרה, היא רק זינתה, אז אפשר לדייק שהיא לא תהיה אסורה ליבם. למה תהווה תיופתא דרב אמנונה? דאמר רב אמנונה שאומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה. אז האם ממשנתנו, מהדיוק, מהמשנה, רואים שלא כמו רב אמנונה? כי לפי הדיוק שלנו, אם השומרת יבם רק זינתה עם אדם זר, היא עדיין קשרה ליבום. הגמרא דוחה, לא. נישאו, אם ניסו כמו שאמרנו מקודם, זה פוסל אותם אחר כך לאיבום, והוא הדין לזינו, גם אז היא תהיה אסורה ליבם. והד הקטני ניסו משנה מעל ינקת, זה לא, זה לאו דווקא ניסו, גם אם מדובר בזנות, זה כלול. והמשנה בחרה במילה ניסו כי זה לשון יותר משובח, יותר נעלה. ואיקה דיאמרי, נישאו והוא הדין לזינו, שגם אם גם לא רק נישאו לשוק, אלא גם אם היא בתור שומרת יבם, היא זינתה, היא אסורה לחזור להתייבם. למה מסלול רב אמנונה? דיאמר רב אמנונה שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה. לא, אנחנו לא נאמר שממשנתנו נוכל להביא סיוע לרב אמנונה, כי הבנת המשנה שדיברה על ניסו, ניסו דווקא, רק אז היא תהיה אסורה ליבם, משום דמחלפה אפשר להתבלבל. דמחלפה באישה שלח בעלה למדינת הים. וזה סוג או סגנון גמרא שדי מקוצר, ורק בעזרת רש"י נוכל לפנח מה נאמר כאן. אנחנו נלמד ביחד רש"י, דמחלפה באישה שלח בעלה למדינת הים, ובאו ואמרו לה, לאותה אישה שבינתיים הבעל הפליג למרחקים, מת בעלך וניסית. והיא הבינה שהיא אלמנה והיא ניסית לאדם אחר. ואסרינן לה למהדר, אסור לה, כשהבעל, שמתברר שהבעל הוא עוד בחיים, אסור לה לחזור אליו. ואף הפי שבאונס, משום, ואף הפי שכל הסיפור הזה זה באונס, בדרך כלל, אשת איש, למשל, נאנסה, היא לא אסורה לבעל, אלא אם כן מדובר באישה נשואה לכהן. אבל בדרך כלל, אם הנסיבות שהיא הייתה במגע עם גבר אחר הם מטעמי אונס, מותרת. אז למה פה אסורה? משום שמה יאמרו, וגבי הסיפור הזה של מית בעלך וניסית לאחר, ואם היא תחזור לבעלה, שמה יאמרו אנשים, יחשבו גירש ראשון ונשא זה, וחזר הראשון והחזיר לאחר גירושי שני, וזה העבירה, ונמצא, וכזה דבר הוא מחסיר גושתו משניסית, שזה העבירה. אסור לאדם, אחרי שהוא מגרש את אשתו, והיא מתחתנת עם גבר אחר, אסור לו, אם גבר אחר מת או מגרש אותה, אסור לגבר הראשון להחזיר אותה. הכי נמי, אמרינן, הכה. במקרה הזה, שאנחנו בסוף הקטע דייקנו, רק במקרה של ניסית, החנמי אמרינן הכה, שמה יאמרו, חלץ זה ונשא זה, שזאת שהייתה שומרת יבם, היא קיבלה חליצה מהאח, והיא אחרי החליצה ניסית לגבר מן השוק, ואם היא תחזור ליבום, זה בעיה של נושא את חלוצתו. זה עבירה. אבל זנות לת לי קלה כולי היי. אם היא בתור שומרת יבם הייתה רק מזנה עם אדם אחר, עם אדם זר, זה לא דבר שהוא מגיע למודעות הרבים, ומידע ידי בפריצותה הווי, ולא חשתי לה בחלוצה. אם סך הכל היא זינתה עם מישהו אחר, תגידו, היא עשתה מעשה פריצות, אבל לא שהיא חלוצה, ולכן לא יתעורר החשד בשמה יאמרו. אנחנו חוזרים לגמרא. אנחנו הגענו לדיבור מתחיל שזה דוגמה השנייה של נמצאת הילונית בקשר לאיבום. הכונסת יבימתו, שבדוגמה שלנו היה ראובן שמת, משאיר שתי נשים אלמנות, ושמעון התייבם עם אחת מהן והשנייה ניסית לשוק, והיבמה שהכניס אותה שמעון מתפרר שאילונית, ולכן זאת שניסית לשוק היא בעצם הייתה היבמה היחידה, ובינתיים היא התחתנה עם מישהו זר. המשנה קבע שהיא צריכה לעזוב אותו, וגם היא אסורה ליבום. אותו מסקנה, אותו פסק דין, כמו המקרה הקודם שדיברנו על ה ערווה, על ראובן שהיה נשוי לבת שמעון. הוא צריכה, אני צריך את שתי הדוגמאות שהזכרנו, וגם שמופיעים בתור תרשימים בשוליים של הגמרות שלנו, השס עוזר. למה צריך את שתי הדוגמאות? די אשמעינן בהך כמיתה שכנסו אותה שלא ליבם. זה היה מקרה של הערבה, שבת שמעון התברר שהיא הייתה איילונית. אם היינו משמיעים שהצרה אסורה ליבום, משום דלא קיים מצוות ייבום. כי בדוגמה הזאת, אנחנו, אפשר גם בתרשים לראות, שלא היה שום נישואין או ייבום עם שמעון. לא קוים בכלל מצוות ייבום. ואומר רש"י, דלא קיים מצוות ייבום, שעל ידי הערבה, בגלל שהאישה הצרה, האישה השנייה של ראובן, הייתה צרת ערווה, ניסית הצרה לשוק. הלכך, הגלי דלב צרת ערווה הווי, שמתברר שהיא לא צרת ערווה, כי הערווה לא הייתה נשואה בגלל שהייתה, התגלה שהיא איילונית, אז היא לא הצרה, האישה השנייה של ראובן, לא נקראת צרת ערווה. וכשמגלים כך, כנסינן לה, שהיא תהיה אסורה ליבום עם שמעון, משום דלא המתינה, ואסרינן לה היבם. היא הזדרזה מדי מהר להתחתן לשוק, ולא המתינה לראות אם הערווה, היא לא המתינה לראות האם ערווה תביא שערות או לא, ואז זה אומר שהיא איילונית. אז משום דלא המתינה לברר אם באמת התקיים מצוות ייבום. אבל, ממשיך הגמרא, אבל הכה במקרה השני דקיים מצוות ייבום, ראינו שם שראובן מת, השאיר שתי נשים, ואחת מהן באמת קימה ייבום עם שמעון, כפי שאפשר לראות בתרשים, אימה לא, שלא נטיל כנס במקרה שמתברר שאותה שהתייבמה נמצאת איילונית, ונאפשר לשנייה שהתחתנה עם אדם זר של לחזור ותקיים מצוות ייבום. וישמינן הכה, אם היינו משמיעים רק את המקרה השני, משום דקרמיה קמי, שתי אנשים היו מועמדות, רמיה קמי דשימון, נפלו שתיהן לשימון, והוא היה צריך כמובן לבחור אחת, אבל אתם דלא רמיה קמי, במקרה של הצרת ערווה, שאותה צרה לא הייתה בתחילת הסיפור כמובן לא הייתה חומים מונחת לפני שמעון כי יבמה, כי הייתה פתורה משום צרת ערווה, אימה לא, שבמקרה כזה אז לא נכנוס ולאסור אלא נאפשר לה להתייבם כשמתברר הדברים. צריכה, לכן צריכים ללמד את שני המקרים. אני יחד איתכם נלמד את הרש"י, אבל סיפה זה המקרה השנייה, תקיים מצוות ייבום כשניסית זו לשוק על ידי, איך מתי התקיים מצוות ייבום? על ידי שנתייבמה צרתה, אימה תו לא הווה לה למתונה ולא נכנסה. זה היה ההווה מינה אם היינו מלמדים רק את המקרה הראשון שלא התקיים מצוות ייבום, אבל במקרה השני שתקיים מצוות ייבום, אז היה מקום להגיד שלא היה צורך להמתין לראות שום דבר, ולכן אין לקנוס אותה מלחזור להתייבם. והיא תנה סיפה משום דרמיה קמי. מה הפירוש רמיה קמי? שתיהן נפלו תחילה להתייבם כאחת. כשמת ראובן, שהיה נשוי לשתי נשים, אין ערווה בדוגמה השנייה, אז שתיהן היו נפלו תחילת התחילה להתייבם כאחת לפני מי? לפני שמעון. וכשנתייבה אחת, קודם שתביא שתי שערות, ככה היה הדברים, כי אחר כך התברר שהיא איילונית. זאת אומרת שהיא התייבמה בשעה שהיא לא הביאה שתי שערות. היה לה לצרתה להמתין עד שתראה שיהיו יבומי חברתה כשרים. דקיבן דתרמאי קמי, מאחר שהשנייה גם כן נפלה לפני שמעון ליבום, שהייתה כבר בעניין, בעניין היבום, צריכה לצאת מדי זיקתו ביבומים ודאים, כדי שהיא, הצרה, תאפשר להתחתן לאדם זר, היא הייתה צריכה להמתין שקוים ייבום באופן ודאי. אבל, ממשיך רשי, צרת ערווה מתחילת נפילתן הייתה הצרה הזו סבורה דלא רמיה קמי, שהיא לא הייתה מועמדת בכלל ליבום. דלא רמיה קמי ליבום, שהרי הערווה מוציאתה מדי זיקתו, הייתה צרת ערווה, וזה פותר אותה לגמרי. הלכך לא הבדלה לעסוקי הדייטה, לא היה מקום לצפות שיעלה לה על הדעת ולהמתוני שמה תמצא הערווה אילונית. זה מרחיק לכת. אויל מסולקת היא ממנו, לא מסקה הדייטה. לאחר שהיא מסולקת לגמרי מדין צרת ערווה, זה לא היה אמור לעלות על דעתה ולא לכנסי מלתייבם ומליטול כתובה. דה האנוסה היא כמה שמלן שכן קונצים. אנחנו חוזרים לגמרא. כתב הסופר וטעה ונתן גט לאישה ושובר לבעל, ובהמשך היינו רבי אלעזר אומר אם לארטר יצא. אנחנו נראה, נחזור לסוף המשנה בדף פי עמוד א', ושם דובר על סופר שהכין את השטרות האלו, הגט והשובר, אבל התבלבל ונתן את הגט לאישה, והיא בפועל נתנה את הגט לבעל. ועל זה רבי אלעזר במשנה אומר, אם לאלתר יצא, אין זה גט. אם לאחר זמן יצא, הרי זה גט. לא כל הימנו מן הראשון לבין זכותו של שני. אז אם לאלתר יצא, אם התברר לאלתר הטעות, אז שהאישה נתנה את הגט לבעל, אז אין זה גט, וצריכים לעשות עוד פעם, צריכים לתקן את המצב. אבל אם לאחר זמן יצא, עבר פרק זמן, ואז במקרה כזה היא נחשבת גרושה, דהיינו שעל אמת הבעל נתן לה את הגט, ולא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני. אנחנו חוששים בזה שהגט יוצא מתחת ידי הבעל, שהיה כאן איזושהי קנוניה. רשי על המשנה אומר, לא כל הימנו, אין הכל כדבריו להאמינו לאבד זכותו של שני שנשאה. תאמרינן קנוניה אי ביניהם, בין האישה והבעל הראשון, והחליפו השטרות לאחר שניסית. כאילו אחר שהיא ניסית לשני, הבעל עסק בקנוניה, והוא נתן את השובר, הוא נתן את הגט לאישה, והאישה נתנה לו את השובה, והכל הוא, איך אומרים, רמאות. אנחנו כעת חוזרים לגמרא. כתב הסופר וטען כתב הסופר ותאה ונתן גט לאישה ושובר וכולי, רב לזר אומר אם לאלתר יצא וכולי, היכי דמי לאלתר והיכי דמי לאחר זמן. אמר רב יהודה משמואל, כל זמן שיושבים ועסוקים באותו עניין בדברי הגירושין, זהו לאלתר, עמדו זהו לאחר זמן. רב אדבר רבה אמר לא ניסית, כלומר האישה בינתיים היא לא ניסית, ושוב פעם מסופר, מדובר על המקרה שהבעל נתן לה את השובר והיא נתנה לבעל את הגט, כל זמן שהיא לא ניסית זה נקרא לאלתר, ובמשנה רב לזה אומר שאינו גט. ניסית זהו לאחר זמן. תנן, לא כל הימנו מן הראשון לאבי זכותו של שני. בשלמה לרב עדה באהבה שהוא הגדיר לאלתר כל זמן שהיא לא ניסית, ולאחר זמן זה אם ניסית, אז לפי הפירוש של רב עדה באהבה שניסית היינו עם אדם שני, היינו דקטני שני, כלומר בעל השני. אלא לשמואל מהי שני? לפי שמואל לאלתר זה כשהם עסוקים באותו עניין, ואם הם עמדו משם היא לא ניסית, אין כאן ניסויין גבר שני, רק עמדו משם, זה נקרא כבר לאחר זמן. והמשך המשנה הייתה מה שציטטנו עכשיו, שלא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני. אבל לפי פירושו של שמואל, איפה יש שני? הגמרא ממשיכה לדף א' עמוד א' עם התשובה, זכות הראויה לשני. רש"י כותב בשורה הראשונה, זכות הראויה מי שיצתה מלפני העדים בחזקת מגורשת זכתה להינשא לשני. זה הכוונה לשני, הזכות, האפשרות להינשא לשני. עד כאן שיעורנו להיום.